היי נעמי.
היי.
מה שלומך? איך את?
בסדר גמור.
על מה את רוצה שנדבר היום?
על החזק השני של סמארטפונים.
וואלה, את צודקת. דיברנו על מה הם, מאיפה הם באו, עכשיו נדבר על הצד האפל. עכשיו נדבר על למה אמא ואני דחינו עד עכשיו, ועדיין אין לך את הסמארטפון, ולמה ההמצאה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית, ואולי הביאה הרבה רע לעולם. בואי נתחיל בשאלה, מה מניע את כל התעשייה הזאת?
כלכלה, לא?
כלכלה, שזה אומר מה?
כאילו, הכסף נגיד?
כסף, בדיוק.
שנגיד, אם מישהו קונה סמארטפון, זה מביא כסף ליצרנים.
לגמרי. ועיקר הכסף זה היום לא בחומרה, אלא בתוכנה. זאת אומרת, יש גם המון המון כסף בלייצר סמארטפונים, כן? כמו שאמרת, הסינים השתלטו על השוק הזה ומייצרים סמארטפונים לכל העולם. באופן כללי, מה שמניע את כל התעשייה הזאת זה כסף והרצון לעוד כסף. וחברות ענקיות כמו גוגל, כמו מייקרוסופט, כמו פייסבוק, אלה חברות לא שמייצרות סמארטפונים, אלא שמייצרות תוכנות, שזה בסופו של דבר אלגוריתמים, אפליקציות שמאבדות מידע ומפיצות אותו ומשתמשות בו, ומשתמשות בפלטפורמה של הסמארטפונים, וזה מה שמניע את העולם היום. עכשיו, יש לזה הרבה יתרונות, כן? דיברנו עליהם בפעם הקודמת. עכשיו נדבר על החסרונות, כן? החיסרון הגדול הראשון של המערכות האלה, זה שהאנשים האלה לא מעוניינים בטובתנו. זאת אומרת, החברות האלה, למרות שהן משלמות מס שפתיים, כן, אומרות, אנחנו רוצים להפיץ את הידע וכולי, מה שהן באמת רוצות לעשות זה למקסם את הרווחים שלהם.
להשיג יותר כסף.
להשיג יותר כסף למשקיעים, זה מועיל למנהלים, הם נמדדים בביצועים שלהם, האנשים כמו מרק צוקרברג, כמו ביל גייטס, האנשים שהם המנהלים או הממציאים של החברות תוכנה האלה, הם האנשים העשירים ביותר והמשפיעים ביותר בעולם היום.
אלה משקיעים יש להם?
משקיעים בהם הרבה אנשים. היום כבר הם בעצמם, בגלל שהם מולטי מיליארדרים, הם בעצמם משקיעים בחברות אחרות, וככה כל העולם הזה הולך מתפתח, אבל זה שוק של טריליוני דולרים. כמויות מטורפות של כסף נשפחות שם.
חבל.
כן ולא, יש לזה יתרונות, כמו שאמרתי, הכלכלה, ההתקדמות של הכלכלה, תראה, העולם נעשה יותר עשיר ויותר סווע ויותר מתועס כל הזמן, ולזה יש יתרונות.
נכון.
והחסרונות זה כשמשתמשים בזה לרעה. ונדבר על הצדדים האפלים של זה. אז אמרנו, דבר ראשון, הם לא מעוניינים בטובתנו. הם מעוניינים למקסם את הרווחים שלהם.
זאת אומרת, מעוניינים רק בטובתם.
כן, ואם הם מעוניינים בטובתנו, כן, כמו למשל בזה שהם נותנים לנו אפליקציות חדשות ומגניבות ושימושיות, זה כדי, זה משרת את טובתם. ופה צריך לדבר על הצד האפל של מהפכת המידע. הצד האפל של מהפכת המידע, וזה גם כן מתאפשר באמצעות הסמארטפונים, זה שהם נותנים לבעלי האפליקציות האלה, לאנשים שמרכזים את המידע שאנחנו מקליקים אותו, מקלידים אותו לתוך הסמארטפונים שלנו, זה מאפשר להם לאגור כמויות מטורפות של מידע עלינו.
נכון.
על כל אחת ואחד מאיתנו.
ככה הם גם יכולים לפתות אותנו, לקנות יותר דברים.
כן.
ככל שאנחנו משתמשים בזה יותר, ככה הם מכירים אותנו טוב יותר, ויודעים מה אנחנו רוצים יותר, ומשיגים יותר כסף לעצמם.
לגמרי, והם יודעים להתאים את זה לנו. האפליקציות הן שימושיות, וכמו שראינו עכשיו כשנפל וואטסאפ והעולם עטת מהלכו לכמה שעות בדיוק, אנחנו הופכים להיות תלויים בזה. כן? ויש... וכל האפליקציות האלה, כמו פייסבוק, כמו וואטסאפ, הן זמינות חינם, אוקיי? ועכשיו יש כלל שאומר את זה, שאומר ככה, ואותו חשוב לדעת, אותו חשוב שאת תדעי, ואותו חשוב שאנשים שמקשיבים לנו ידעו. והכלל הזה אומר ככה, אם נותנים לכם את זה חינם, אז אתם לא הלקוחות. ואם אתם לא הלקוחות, אז כנראה שאתם הסחורה.
וואו.
את מבינה? זאת אומרת, בעצם החברות האלה סוחרות,
בך
ובי, כן, ומוכרות את המידע עלינו לחברות אחרות שמשתמשות בזה כדי לשווק, כדי בעצם להנדס את התודעה שלנו, כדי לשווק לנו דברים באופן שנקנה אותם, כדי להשפיע עלינו בכל מיני דרכים. זאת אומרת, הן שואבות כמויות מטורפות של מידע על מי אנחנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו שונאים, מה מדגדג אותנו, מה מפעיל אותנו, מה מרגיז אותנו, מה מצחיק אותנו, מה אנחנו רוצים לדעת, ומשתמשות בזה כדי למכור את זה, לתת את זה לחברות אחרות או לעצמן, כדי להשפיע עלינו בדרכים שלא רק שאנחנו לא בוחרים אותם, אלא אנחנו לא מודעים להם.
נכון, לא קוראים לזה קוקיז או עוגיות אינטרנט.
לגמרי, אבל זה לא רק הקוקיז, זה עצם זה שאפשר... וזה היום מקצוע שלם, כן? זה הפסיכולוגיה הדיגיטלית. זה אפשר להפיק עלינו כמויות עצומות של מידע מהשאלה, כן? כמה מהר אנחנו מקלידים על דבר מסוים במסך, כן? האם הוא גרם לנו לבדוק עוד, מה דפדפנו הלאה, וכל הדבר הזה, כמו שאמרנו, מתורגם לסדרות של אפסים ואחדים, שהם כמויות אדירות של מידע, שהיום אפשר לשמור אותו, לאבד אותו, וכמו שאמרנו, למכור אותו, שזה מה שהם עושות בעצם. זאת אומרת, שכל האפליקציות האלה שאנחנו משתמשים בהן, כן, גוגל, פייסבוק, וואטסאפ, you name it, כל הזמן לומדות אותנו.
מי עומד מאחורי כל זה? איזה אנשים?
האנשים שמנהלים אותם. האנשים שמנהלים אותם, שמרכזים את המידע הזה, המידע הזה מעובד באופן אוטומטי, ואפשר להגיע איתו להמון המון מסקנות מרחיקות לכת עלינו. מאחר שלומדים את מערכת ההפעלה שלנו, זאת אומרת, מה מדגדג אותנו, מה מצחיק אותנו, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים, אפשר ללמוד אותה באופן אוטומטי, ואפשר לעשות את זה למיליארדי אנשים בעולם, אוקיי? מי שיש לו את הכוח הזה, יכול לשלוט בתודעה של האנשים. כרגע זה בעיקר מופנה כדי לגרום לנו לקנות הרבה דברים שאנחנו לא צריכים, אוקיי? אבל זה יכול להיות מופנה למטרות עוד יותר גרועות, כמו לשנות את
התודעה שלנו, זה נורא מפחיד ומסוכן.
כן, זה מפחיד, זה מסוכן, וזה קורה עכשיו. זה פשוט קורה עכשיו, זה כבר
קרה. איך מטפלים בזה?
לא פשוט, לא פשוט. את יודעת מה, אולי אני אדבר על זה עכשיו. לפי דעתי, הדרך היחידה לטפל בזה, זה על ידי רגולציה.
או לפוצץ את המפעלים שלהם.
הייתי אומר שזה אומר לשפוך את התינוק ביחד עם המים. כי כבר אמרנו ודיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שיש המון יתרונות למערכות האלה. יש להם המון יתרונות. אז לפוצץ את המפעלים זה לחזור לימי קדם. וזה אפשרי, כן? חיינו גם אז. אבל...
אי אפשר לפוצץ רק את החלקים ברעים של המפעלים.
אז זהו, מסובך. אז באופן כללי אנחנו לא רוצים פיצוצים. אז בואי נדבר על מה זה רגולציה. רגולציה זה הסדרה. זה הסדרה של תחום מסוים. והתחום של האינטרנט, וספציפית של הרשתות החברתיות, שזה דבר שנדבר עליו עוד מעט, הוא בלי רגולציה לחלוטין. תכלס, אין רגולציה לחלוטין, וזה איום ונורא. מפני שבמקום שאין רגולציה, הוא שולט חוק הג'ונגל, כן?
מה זה חוק הג'ונגל?
חוק הג'ונגל זה כל דאלים גבר, כן? כל מי שחזק יותר הוא מנצח. אנשים משתמשים בכוחות שלהם כדי למקסם את הרווחים שלכם, כדי לשלט על אנשים אחרים, כדי לנצל אותם, וזה מה שקורה, וזה לא יפה להגיד את זה, אבל כל החברות הגדולות האלה, במידה זו או אחרת, עושות את זה.
ומעמידים פנים שהם כל כך לטובתנו, שכאילו רק כדי להגביר את הידע שלנו ואת ההנאה שלנו, אבל הם באמת רק רוצים להגביר את הידע ואת ההנאה של עצמם.
כן, וזה לא שהם משקרים, הם כן מגבירים את הידע שלנו, ויש לזה יתרונות אדירים, אבל הם לא מדברים על הצד האפל. כשאני מדבר על רגולציה, אני בעצם מדבר על התפקיד של מדינה. כי תראי, זה בדיוק אותו דבר כמו השימוש במכונית, אוקיי? מכונית היא משאב נהדר.
נכון.
אבל אם אנשים ינהגו איך שהם רוצים, לאן שהם רוצים, מתי שהם רוצים, בלי להתחשב בחוקי התנועה...
יהיו 5 תאונות כל יום.
לגמרי, 500 אלף תאונות כל יום. ולכן יש רגולציה, אוקיי? חוקי התנועה, כשאנחנו הולכים ברגל, כן? לפני שהיו מכוניות, אף אחד לא היה צריך לעשות רגולציה, כן? ברחוב הזה הולכים רק בכיוון חצי טרי, כן? כאן אתה צריך לעמוד, כאן אתה צריך ללכת. זה לא היה נחוץ, אוקיי? ברגע שאנשים התחילו לנסוע במכוניות, היה צריך מהר לעשות רגולציה של התחבורה. עכשיו, התרבות פותחת בפנינו, והטכנולוגיה פותחות בפנינו מרחבים חדשים שלא היו לנו קודם. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? עד לפני 120 שנה, כן? לא יותר, כן? אם נלך 120 שנה אחורה, לשנת 1901, אוקיי? אף אחד לא חשב שמישהו צריך לעשות רגולציה למה שקורה באוויר מעל הראש שלנו, אוקיי? באוויר מעל הראש שלנו,
מטוסים?
שלטו ציפורים, בדיוק, אבל לא היו מטוסים, כן? כן? אז אף אחד לא חשב, אף אחד בכלל לא היה מודע שיש שם מרחב שאפשר לנצל אותו וצריך לשלוט בו. Okay? ואז ב-1903 שני יצרני אופניים אמריקאים
ווילבור
רייט מטיסים מטוס ל-12 שניות, כלי רכב כבד, כלי טייס כבד מהאוויר, ל-12 שניות, ועולם חדש מתחיל.
נכון.
ותוך עשור אחד מתברר שמוכרחים לשלוט במה שקורה באוויר למעלה, כדי שמטוסים לא יתנגשו, ומדינות מתחילות לתבוע בעלות על מרחבי האוויר שמעל הראש שלהם, ולנהל אותם באופן מסודר, ואם הדבר הזה לא היה מנוהל בצורה מאוד מאוד מסודרת, מטוסים היו מתנגשים. והיום יש לנו רגולציה מאוד מאוד אדוקה, שהיא זאת שבעצם מאפשרת את התעבורה האווירית. Okay? וגורמת לזה שאף מדינה לא יכולה להשתלט על הדבר הזה, ושחברות לא יכולות לעשות כמו שהן רוצות, וכל התחום הזה עובר רגולציה. Okay? האינטרנט באופן כללי, והרשתות החברתיות באופן פרטי, זה תחום נוסף שפתאום נפתח בעולם. זו פתאום נפתח בעולם, כן? בשנות ה-90 של המאה שעברה, עם ההתפוצצות של האינטרנט, נפתח מרחב שלא היה קיים קודם. והמרחב הזה, נכון להיום, 2021, סובל מחוסר מוחלט של רגולציה, ולכן החברות הגדולות, המרחב הדיגיטלי, בדיוק, המרחב הדיגיטלי, כן, המרחב של האינטרנט, המרחב של הרשתות החברתיות, המרחב של הסמארטפונים, הוא חסר כל רגולציה היום, כי המחוקק והפוליטיקאים, כן, עוד לא הגיעו לשם. וזאת עוד לא התחילו למדינות, עוד לא התחילו לחוקק חוקים שיאכפו את זה. יש קצת חוקים אבל הם עלובים. והיום לחברות האלה יש כל כך הרבה כוח, והן משפיעות בעזרת לוביסטים ובשיטות אחרות על המחוקקים, כן? שגם במדינות דמוקרטיות הן מצליחות למנוע את החקיקה שיכולה להגביל את, את הפעילות שלהם.
אבא, כן? איך שמים רגולציה לכל התחום משוגע הזה של טלפונים ואופל והדברים האלה?
אז זה אפשרי לחלוטין בעזרת חקיקה ובקרה. אחד הדברים שחשובים במרחב הווירטואלי זה ששום דבר לא הולך בו לאיבוד. זאת אומרת, אם חברות יפר, קל יהיה מאוד לאכוף את הרגולציה הזאת, כי העדויות להפרת הרגולציה היו קיימות ויהיה קשה מאוד להיפטר מהם, כן?
לא
סתם לדוגמה, יש כלל.
לא יש... קוראים לזה digital footprint?
כן, בדיוק. אי אפשר להיפטר מנה. יש משפט יפה ששמעתי, שאומר שאימיילים זה כמו חיתולים משומשים. אי אפשר להיפטר מהם. ברגע שנשלח אימייל, הוא עבר דרך כמה שרתים, אוקיי? הוא השאיר את העקבות שלו, הוא שמור בכמה מקומות, אתה לא יכול להגיד אחרי זה, לא ידעתי,
כל אחד יכול להשיג
אליו. לא כל אחד, אבל אנשים שיודעים לנווט באינטרנט באופן חופשי, אנשים שהם מומחי סייבר, יכולים להגיע כמעט לכל מקום ולהשיג כמעט כל דבר.
ולהשיג את כל המידע עליך.
ובוודאי שגופים מדינתיים יודעים את זה, אני יכול להגיד לך שארגוני ביון משתמשים בזה, המשטרה והשבק אצלנו משתמשים בזה כדי לאגור כמויות אדירות של מידע, ואתה יכול למנוע בזה פשעים, ואתה יכול למנוע בזה מעשי טרור,
אבל
אתה יכול גם לשלוט באוכלוסייה, בדיוק,
בדיוק.
אז נשים רגע את הפוליטיקה בצד, זאת אומרת, את מלחמות הסייבר בין מדינות, ונדבר רק על החברות המסחריות. החברות המסחריות ששולטות במה שקורה אצלנו בסמארטפון. אף אחד לא מבקר את הפעילות שלהם, ולכן הן יכולות לאסוף עלינו מידע בלי הגבלה, ולעשות בו כל שימוש שהן רוצות. וזה מה, בדיוק מה שהן עושות, וזה לא לטובתנו.
זה נורא.
כן, זה נורא. זה נורא. אין מילה אחרת, ורוב בני האדם בעולם לא מבינים כמה זה נורא. Okay? וזה באמת באמת נורא. למה זה נורא? זה נורא כי אתה יכול להשתמש במידע הזה לרעה. וכמו שאת אמרת, אתה משתמש בו להנדסת התודעה. ומשתמשים בו להנדסת התודעה. הם יכולים להתאים לסמארטפון שלך, לפיד שלך, למה שאת תקבלי כשאת תפתחי את הסמארטפון, להתחיל לדפדף, מידע שמותאם לך אישית.
הם מכירים, נגיד, שאני אוהבת חיות או ספרים,
אז הם ייתנו לך המון חיות, בדיוק, ויתנו לך המון ספרים וספרים מהסוג שאת אוהבת. בספרים מהסוג שאת אוהבת.
ספרים מיתולוגיה יוונית
ולדבר הזה יש סכנות איומות, אוקיי? סכנה אחת היא, וזה דבר שכבר קורה בעולם, זה שבניגוד למה שאנחנו חשבנו פעם, כי אם התקווה הייתה והציפייה הייתה, ואני חושב שזה דבר שעדיין יכול להיות, שמהפכת המידע הזאת תגרום לדמוקרטיזציה, לשיתוף של מידע.
הלכה התקווה הזאת.
כן, אז לא, זה קרה בדיוק הפוך. כי בעצם נוצרות באינטרנט קהילות שמהדהדות את האינפורמציה כאלה. של עצמה, ממש כמו כתות, בדיוק. וככה תיאוריות הקונספירציות הגדולות, כן, למשל על, על הקורונה ועל החיסונים נגד הקורונה, יכול להיות מופצות, יכולות להיות מופצות אצל אנשים שמקבלים רק את המידע הזה. עכשיו, החברות המידע הגדולות שמפיצות ככה את המידע, זה לא שהם, יש להם איזה אג'נדה להפיץ את תיאוריות הקונספירציה האלה. זה לא מה שמעניין. אותם. מה שמעניין אותם זה שהאנשים שמדפדפים בסמארטפונים יבלו המון זמן בסמארטפונים, כי ככה הם יכולים למכור פרסומות. לא, לא כדי ש... גם כדי, על הדרך הם גם לומדים עליהם יותר מידע, אבל הם מוכרים שם פרסומות. זה בעצם המודל הכלכלי. ולדבר הזה כל האמצעים קשרים, וזאת בעיה איומה. כן? באמת בעיה איומה. כי המידע הזה יכול לשמש לדברים רעים. ודוגמה לאיזה מקומות זה יכול להגיע, זאת חברה אנגלית שקראו לה קיימבריג' אנליטיקה, שהשפיעה באופן סמוי על תוצאות הבחירות בארצות הברית. וכנראה שהם היו אחראים לזה שטראמפ ניצח את הבחירות ב-2016, למרות שמיעוט מהאמריקאים הצביעו בשבילו. כי הם ניתחו מראש מהם האזורים שבהם אתה צריך להשפיע כדי לשנות את מאזן האלקטורים, זה קשור לשיטת הבחירות המסובכת בארצות הברית, והם הצליחו להביא לזה שהוא יבחר על ידי הנדסה, של, על ידי זה שהם תפתפו מידע כוזב לאנשים שהיה מותאם להם, שיגרום להם להצביע בעד המועמד הרפובליקאי, להצביע בעד טראמפ. בזמנים האלה, והם עשו את זה גם בעוד מקומות.
אבל למה? הייתה להם חיבה כלשהי לטראמפ?
לא, פשוט מאוד. האנשים מטעם טראמפ שילמו להם המון כסף. זה היה כל כך פשוט.
הם עשו את כל זה רק בשביל כסף?
הם עושים הכל רק בשביל כסף.
מה?
אמרנו, הם מונעים על ידי רווחים. שום דבר אחר לא מעניין אותם. ועוד פעם, בזה לא צריך להאשים אותם. זה נכון לגבי רוב האנושות בתחום הכלכלי. אבל יש לנו רגולציה. אנחנו משתמשים, מדינות דמוקרטיות משתמשות בכוח שלהם, כדי לדאוג לזה שאנשים שהחזקים לא יוכלו לנצל בצורה פרועה את החלשים. ובתחום האינטרנט הרגולציה הזאת פשוט לא קיימת. ואם היא לא תהיה קיימת, ההשתוללות הזאת יימשך, ולכן אני ואנשים כמוני היום בארץ מנסים לגרום לזה שהמדינה תשקיע מאמצים אמיתיים ברגולציה של האפליקציות האלה. עכשיו אבל אני רוצה לדבר על ההיבט של ההתמכרות. האלגוריתמים האלה, כן, שנותנים לנו את המידע ומתגמלים אותנו על ההסתכלות באינטרנט, על ההסתכלות בסמארטפונים שלנו, הם יודעים את הכללים שעל פיהם פועלים מעגלי התגמול והמוטיבציה של המוח. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. האלגוריתמים של החברות הגדולות האלה למדו ולומדים, ויושבים שם אנשים חכמים שזה המקצוע שלהם, ומנסים לדייק את הדבר הזה, וכל הזמן מתקנים את זה לפי מידע חדש שהם מקבלים, לדעת איך צריכות האפליקציות האלה להיות בנויות, כדי לגרום לנו שזה יהיה מתגמל אותנו, שלא נוכל בלי זה. כן.
כל האנשים שעומדים מאחורי זה, הם אולי חכמים מאוד, אבל הם גם רעים?
את יודעת, חלק מהם ממש רעים. זאת אומרת, חלק מהם יודעים את זה היטב ועושים את זה הלאה. האחרים הם פשוט ברגים קטנים במכונה מאוד גדולה. כמו שאמרתי לך, קל מאוד לטשטש את זה. קל מאוד להגיד שזה נעשה למטרה טובה, ולעיתים קרובות אנשים הם חלקים קטנים בתוך המכונה הגדולה הזאת, ולא בהכרח מבינים מה כל זה עושה.
מה הם עושים? כאילו, שהם משמשים בתור הבובת סמרדותים של
הפיונים, כן, נכון, של החברות הגדולות האלה. וזה חלק מקפיטליזם דורסני, וזה מה שאנחנו צריכים להילחם בו.
חייבים להוציא את זה לאור, את כל הסיפור המטורף הזה.
נכון, והנה אנחנו עושים את זה. ואנחנו לא היחידים, ואנחנו לא היחידים. אני חושב שהמודעות הציבורית הולכת וגדלה, ושקרוב היום שבו תתחיל רגולציה יעילה, ואז הם יפתחו שיטות יותר מתוחכמות לעקוף את הרגולציה הזאת, ואנחנו נפתח שיטות יותר מתוחכמות לגמרי, וככה זה, כן, ככה זה בכל מקום.
היא חרה בלתי פוסקת.
כן, נכון, אבל יהיה איזשהו שיווי משקל שהוא יהיה יותר טוב ממה שיש לנו היום, שזה קטסטרופה.
אבל הבעיה היא שרוב האנשים הם בידם והם לא יודעים את זה.
נכון, ועוד הפעם, וחסר להם המידע הנכון. את יודעת, היום הילד הממוצע, כן, והאדם הממוצע בארצות העולם הראשון מבלה שעות בסמארטפון.
לא אני.
לא, לא את, לא את, אבל 4-6 שעות.
מה? זה מוקדם.
ביום, ביום.
ארבע עשר שעות זו הכמות שבהם אני קורא ספרים ביום.
מסתכלים במסך, נכון, כן. מסתכלים במסך הזה, ורוב מה שהם רואים, תראי, אפשר גם להסתכל במסך ולקרוא ספרים. הרי אפשר להפסיק לכרות עצים, ונוכל לקרוא את כל הספרים בסמארטפון שלנו, כן, או בטאבלט.
וזה שימושי.
וזה טוב, וזה דבר נהדר, כן. אבל רוב האנשים, ארבע עד שש שעות ביום, רואים טרש. אוקיי? רואים דברים שלא מועילים להם ולא מוסיפים להם, ומתמכרים אליהם, ומתמכרים אליהם כמו שמתמכרים לסמים. אוקיי? זה לא מצחיק. זה ככה. וזה קורה לילדים יותר ויותר צעירים, וזה משנה את הרגלי הצריכה שלהם, וזה משנה את המשחק שלהם, וזה מושך אותם אליו, וזה בעיה גדולה. ועכשיו אני רוצה להגיע לאולי דבר האחרון שאנחנו נדבר עליו היום, וזה הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות ומה שהן עושות.
אתה תזכיר את זה, אינסטגרם, פייסבוק,
לגמרי,
יוטיוב, כל הדברים האלה.
לגמרי, כן, יוטיוב פחות, אבל כן, פייסבוק ודומיו, ואינסטגרם. כל ה...
אינסטגרם זה הכי נורא, כי שם כאילו כל הזמן, וגם זה מבחינת הם, שכאילו נגיד, תוקעים לכל מיני בנות, לדוגמה. צילומים של דוגמניות יפות ורזות עם חמש שכבות של ליפסטיק על השפתיים, ואז מסתכלות על הדוגמניות האלה ואומרות, למה אני לא יפה כמו הדוגמנית הזאת? ולדעתי הן בכלל לא יפות, אבל זה משפיע מאוד מאוד, וזה מדכא את החיים של הילדות האלה.
מאוד מאוד, מאוד מאוד. יש לנו היום הרבה מאוד אינפורמציה שמאששת את החשד שלהיות הרבה זמן ברשתות החברתיות, בייחוד בגיל ההתבגרות, בייחוד לבנות, זה דבר שהוא קשור לחרדה, לדיכאון, לדימוי גוף נמוך, לתחושות מאוד מאוד קשות, ואפילו למחשבות אובדניות.
כאילו מחשבות של אם אני לא יפה כמוה ואני למות, זה לא...
כן, כן, כן.
כאילו, אולי את לא יפה כמוה, אבל אולי את יותר חכמה ממנה, או דברים כאלה.
כן. אבל לא זה מה שמציגים לך ברשתות, וגם הדברים האלה הופכים להיות למוסכמות של, של כלל הילדים. ברגע שכולם רואים איזשהו אידיאל, באיזושהי דוגמנית על, או איזה כוכבת רשת, ורואים אותה, ורואים איך היא מתלבשת, ורואים מה היא עושה, ורואים...
רוצים לחכות את זה, ואז שהם מסתכלים על החיקוי, הם חושבים למה שזה לא יפה כמו אמיתי.
נכון, נכון. וזאת בעיה גדולה. חוץ מזה, התחום הזה, כשאין בו רגולציה, אפשר מאוד גם לעשות בו שימוש לרעה, ולעשות שיימינג, לעשות...
כן, חרם באינטרנט.
נכון, להפיץ מידע כוזב, ולפעמים להפיץ מידע אמיתי.
רק שהמידע האמיתי הזה הוא כואב.
כן, נכון.
כאילו הוא יכול לפגוע במלא מלא מלא אנשים.
נכון, 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 נכון. ונעשו פשעים איומים שהביאו לפעמים אפילו להתאבדות, וגם כשהם לא מביאים להתאבדות, הם מביאים לאומללות מאוד 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 גדולה, וכל הדבר הזה מתנהל בלי שום רגולציה. עוד בעיה שלה זה תופעה שנקראת פומו. פומו זה ראשי תיבות של fear of missing out. כן, זה פחד מזה שקורה משהו כיפי ואתה לא שם. זאת אומרת שיש איזו מסיבה מגניבה ואתה לא חלק ממנה.
אבא, אני לא מתעניינת במשימות ובדברים כאלה.
כן, אבל את מאוד מאוד יוצאת דופן. רוב המין האנושי מתעניין בזה, כן? בפייסבוק יש מיליארדים של אנשים, וכל הזמן הם רואים מה קורה אצל החברים שלהם.
אתה זוכר ששאלתי בפעם הקודמת על הסלפי? כל הזמן צילומי הסלפי, חלקם זה הצגה לחברים.
כן, שופוני הנס. בואו תראו אותי אנשים, אני ואני 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 ואני.
זה לא במילה סלפי,
כן. זה בסדר, אתה כל הכבוד לך, כן? אבל אנשים משדרים את עצמם כל הזמן לאנשים אחרים, ומתעדים את עצמם לדעת, ומפיצים את זה כל הזמן לאנשים אחרים, ומנסים להיות הכי יפים שהם יכולים, והכי מגניבים שהם יכולים.
אבל חלק מזה זו פשוט הצגה אחת גדולה.
לגמרי.
לדוגמה, אם הם מצטלמים ליד מגדל אייפל, לדוגמה, היי, אני בצרפת, הכי כיף לי בעולם, ועושים פוזה כזאת, ככה. אבל בעצם הם מתגעגעים למשפחה שלהם שבארץ, ובכלל הם לא חושבים שמגדל אייפל יפה כל כך לדעתם. הם פשוט עושים את זה רק כדי שהחברים שלהם יקנעו ויחשבו עוד כמה כיף לו בצרפת.
נכון. כי זה למשל, פייסבוק מנצלת את העובדה שאנחנו רוצים שיאהבו אותנו. זה חלק ממערכת ההפעלה האנושית. ופייסבוק בעצם סוחרת בלייקים. זאת אומרת, כשמישהו עושה למישהו אחר לייק, כן ראיתי, אהבתי, זה נהדר. ככל שיש לך יותר עוקבים בפייסבוק, ככל שאתה מקבל יותר לייקים, ככל שהפוסטים שלך מקבלים יותר שיתופים, אתה מרגיש יותר טוב. והאלגוריתמים האלה בנויים ככה שמתגמלו לנו, הצלצול שאתה שומע, הדברים האלה בנויים ככה שהם ימכרו אותנו.
וככל שיש יותר דיסלייקים, נגיד הם מתחנים שאנשים לא אוהבים, ככה הרגשה, ככה המצב רוח יורד ויורד ויורד, עד שזה ממש מוביל לדיכאון.
כן, נכון, נכון.
ואני חושבת שפשוט, פשוט לא, לא לשדר פוסטים, כי זה רק גורם לאנשים סבל. ולדוגמה, אם אתה מקבל מלא, 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 מלא לייקים, אתה יכול כאילו לחשוב שכל החיים מבוססים על לייקים, ואז שאתה מקבל דיסלייק, אתה יכול להיכנס למין הלם טוטלי כזה.
נכון.
וכשבכל שאתה מקבל יותר ויותר 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 דיסלייקים, אז אתה מרגיש שהוא מבואס, אוי למה כולם שונאים אותי ולא אוהבים את מה שאני מעלה, וזה מביא לדיכאון. אני חושבת שפשוט לא צריך לעלות כלום, כדי לא לקבל לא לייקים ולא דיסלייקים, פשוט לאהוב את החיים כמו שהם, בלי כל מיני כיסויים של מסך.
כן. כן, כן. יש אנשים שבאמת מגיעים למסקנה הזאת.
אני הגעתי אליה.
טוב, ובאמת אין לך סמארטפון.
ואני גאה בזה.
אבל אני עדיין חושב שיש לדברים האלה הרבה יתרונות. סתם אני אתן לך יתרון, לדוגמה, לא דיברנו בכלל על משחקים, על משחקי וידאו.
כן.
שזה צרה גדולה. אבל את יודעת, דוד יאיר, האח שלי, הדוד שלך, שהיום הוא עורך דין, כן, היה לפני הרבה שנים, הוא היה טייס קרב. ומה שהוא סיפר לי זה ואחרי זה הוא גם אימן הרבה שנים במילואים, הוא אימן פרחי טייס בבית הספר לטיסה. ומה שהוא סיפר לי זה שאנשים, שהרמה של החניכים הולכת ועולה. זה שמדור לדור של פרחי טייס, הצעירים האלה מגיעים עם יכולות הטסה יותר ויותר טובות. והסיבה לזה זה כנראה משחקי הוידאו, כי זה מגדיל קורדינציית יד עין, כן? ומגיעים לקורס טייס עם יותר יכולות הטסה מאשר פעם. אז אפילו הדברים האלה של משחקי הוידאו, כן? יכולים להביא ליתרון מסוים. יש להם גם המון חסרונות. למשל, אנחנו יודעים שהמשחקים האלימים שבעיקר בנים מסתכלים בהם, אשכרה מגבירים אלימות בעולם האמיתי.
הבעיה היא במשחקים, זה שכאילו, יש לי מלא דברים לדבר עליהם. קודם כל, כשמשחקים במשחקי וידאו, רוב המשחקים אלימים, ככה שאתה רגיל לאלימות. אותו דבר תקף לסדרות טלוויזיה, כל תום וג'רי ופנטר ורוד, זה נורא אלים.
כן, אבל הרשתות האלה יותר, זה גרוע כשלעצמו, אבל כל העניין במשחקים האלה זה שאתה הצופה, אתה לא רק צופה, אתה גם פעיל, אתה הורג, אתה מפוצץ, ואז אתה שומע בום מגניב, אתה רואה את כל החלקים עפים באוויר, ואתה אומר איזה יופי, וזה ממכר, כן? ואנשים אשכרנים יותר אלימים.
אוקיי, ועוד דבר זה שתמיד למשחקים, רובם, כל המשחקים האלימים, למשל הם פורטנייט, שזה משחק מאוד מאוד אלים, שכאילו תמיד 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 אתה יכול להתקדם עוד. יש איזה סיפור שאחרי שאתה מביס את הצבא הזה אתה מתקדם לצבא הבא עד שאתה עובר לשלב הבא, וכל הזמן אתה צריך לקנות עוד כוח ועוד כוח, וזה בדיוק הכלכלה. ואיך, לא, איך קוראים לזה? נו?
קפיטליזם הדורסני.
כן, ככה שכאילו ככה אתה קונה עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, ולמשל זה, וככה, ואנשים מקבלים את זה,
זאת אומרת,
והיצרנים של המשחק מקבלים את זה.
לגמרי, זאת אומרת, הם משתמשים במערכת ההפעלה שלנו נגדנו, כן? לצורך הרווח הכספי שלהם. אז עכשיו תגידי לי, נעמי, אנחנו מגיעים לסוף, ועכשיו תגידי לי, נגיד שאת עכשיו חברת כנסת, איזה חוקים תנסי להעביר?
אוקיי, חוק מספר 1, הוא כמו ההגבלה הזאת של הסינים, שלכל ילד בארץ יש לפחות שאת, יש מקסימום שעתיים ביום לשחק, ולהיות במחשב.
אני יכול להציע הצעה? לא נטיל את, מה שעשו הסינים, שהם דיקטטורה, הם הטילו את ההגבלה הזאת על הילדים, או על ההורים שלהם. אנחנו רוצים להטיל את ההגבלה הזאת על החברות.
נכון,
החברות
אז להטיל את זה על החברות.
שהם יהיו אלה שיחפו את זה, וגם לדאוג ככה שהאלגוריתמים שלהם יהיו פחות ממכרים. אוקיי? זאת אומרת, נכון. אנחנו יודעים מהם הכללים שיכולים לגרום לילדים ולמבוגרים להתמכר, ולעשות את זה כך שזה יהיה פחות ממכר. כמו שאסור למכור היום, יש סמים ממכרים שאסור למכור אותם. בדיוק אותו דבר.
ועוד חוק, זה שברגע שהורה קונה לילד סמארטפון, הוא חייב, חייב, חייב להתחייב שהוא יהיה אחראי ויבדוק בארבע עיניים מה שהילד עושה בטלפון, כדי שהוא יבדוק האם זה טוב לו, האם הוא נחשף לתכנים לא נאותים.
נהדר. ולדאוג לאכוף את הדבר הזה.
ואם הוא לא אוכף את הדבר הזה ומסתכל ובודק וזה, אז הוא ייאלץ לשלם קנס גבוה מאוד.
נכון, כמו שאנחנו מתערבים כשהורים מתעללים בילדים שלהם, לא מאכילים אותם, מתנהגים אליהם בצורה פוגנית.
או באלימות.
כן, אותו דבר, רק צריכים לתת להם את הכלים לעשות את זה, נכון? אז אנחנו חושבים שעוד יש תקווה לעולם הזה של הסמארטפונים והאינטרנט.
תקווה נורא קטנה.
לא, אני דווקא אופטימי. אני דווקא אופטימי, אבל אני חושב שאנחנו, האזרחים, צריכים לקחת את הכוח לידיים שלנו, לדעת לקבל מהתעשייה האדירה הזאת את מה שטוב בה, ויש הרבה טוב בה, כן? ולדעת להגביל את הכוח שלה, להנדס את התודעה שלנו לצורך הרווחים הכספיים שלהם.
למזלנו, המדינה שלנו היא לא דיקטטורה, ככה שיש לנו קצת סיכוי.
נכון, אני גם חושב.
סוף.
סוף.